שידורי קשת, כל שידורי תורה, יום יום רביעי. שיעור השפועי בהלכה בחיים המודרניים על ידי הרב יצחק ברט.
שלום. הנושא שאני רוצה לעסוק בו היום הוא הנושא של פדיון שבועים. יחסית לשאר הנושאים של הלכות מדינה שהעיסוק בהם מאז ימי הגמרא ועד ימי הפוסקים הראשונים, עד ימינו, היה יחסית מועט, הנושא של פדיון שבועים תמיד היה הלכה למעשה. תמיד, בכל ההיסטוריה של עם ישראל, הנושא של פדיון שבועים, הדילמה, עד כמה לשלם עבור שבוי, ועד כמה להשקיע, עד כמה חייבת הקהילה להשקיע, או אדם יחיד להשקיע, כדי לפדות שבוי, הנושא הזה היה רלוונטי לצערנו מאז ומעולם, ולכן החומר ההלכתי בנושא הזה, יחסית לשאר הנושאים, רב במיוחד. כידוע, הנושא הזה הפך לאקטואלי לאחרונה. אני מקווה שלמרות העיסוק הרב בנושא הזה, ולמרות שגם דיונים הלכתיים בנושא הזה נשמעו בתקופה האחרונה, יהיה בדברינו מעט מן החידוש. מאז ומעולם התייחסה היהדות, ההלכה והקהילה היהודית, לשבי כאל נושא מיוחד. הגמרא בבבא בתרא כותבת, אמר לי רבא לרבא בר מרי, מנה המילתא דאמור רבנן, מאיפה האמרה הזאת שאמרו רבנן, דפדיון שבועים מצווה רבה היא, מאיפה למדו רבנן שפדיון שבועים היא מצווה רבה, מצווה גדולה במיוחד? אמר לי דכתיב, יש פסוק בספר ירמיהו, והיה כי יאמרו אליך אנה נצא, ואמרת עליהם כה אמר השם, אשר למוות למוות, ואשר לחרב לחרב, ואשר לרעב לרעב, ואשר לשבי לשבי. ואמר רבי יוחנן, כל המאוחר בפסוק זה, קשה מחברו. הפסוק מזכיר כמה צרות, והגמרא מעידה, רבי יוחנן אומר, שכל המאוחר בפסוק זה קשה מחברו. כלומר, מוות היא הצרה הכי פחותה, חרב קשה ממוות, רעב קשה מחרב, ושבי קשה מכולם. הגמרא ממשיכה ומסבירה למה נקבע הדירוג הזה, ושבי הוא החמור ביותר, דחולו איתנאו בי. כלומר, הכל נמצא בו. האדם שנתון בשבי עלול למות אם השובים ירצו להרוג אותו, עלול להידקר בחרב, עלול לסבול מרעב, ולכן השבי הוא קשה מכולם. בעקבות הידיעה הזו שצרת השבי קשה מכל הצרות האחרות, פסק הרמב״ם וגם השולחן ערוך, פדיון שבועים קודם לפרנסת עניים ולכסותן. כלומר, אם יש לאדם כסף והוא יכול לפרנס בו עניים, או לקנות להם כיסוי, מלבוש, או לפדות שבועים, עדיף שיפדה בכסף הזה שבועים. ממשיך השולחן ערוך, ואין מצווה גדולה כפדיון שבועים. הלכך, לכן, לכל דבר מצווה שגבו מעות בשבילו, כל דבר שגבו בשבילו מעות, יכולים לשנותו לפדיון שבועים. ואפילו אם גבו לצורך בניין בית הכנסת, ואפילו אם כבר קנו העצים והאבנים, ויקצום, כלומר ייחדו אותם כבר לצורך הבניין, שאז אסור למוכרם בשביל מצווה אחרת, מותר למוכרם לצורך פדיון שבועים. כפי שניתן לראות, פדיון שבועים נתפס בהלכה כצורך עליון, כחובה עליונה שמוטלת גם על האדם וגם על הקהילה. מדובר על כסף שגבו למצווה אחרת במוסדות הקהילה שמותר לשנותו לפדיון שבועים. ולכן ייחסו הפוסקים למצווה זו חומרה יתרה. וממשיך השולחן ערוך, המעלים עיניו מפדיון שבועים, עובר על לא תאמץ את לבבך, ועל לא תקפוץ את ידך, ועל לא תעמוד על דם רעך, ועל לא ירדנו בפרך לעיניך, וביטל מצוות פתוח תפתח את ידך לו, ומצוות וחי אחיך עמך, ואהבת לרעך כמוך, ועצל לקוחים למוות, והרבה דברים כאלו. מי שמעלים עיניו מפדיון שבועים, עובר על הרבה הרבה איסורים. וסעיף ג' בשולחן ערוך, כל רגע שמאחר לפדות השבועים, איך עד אפשר להקדים, במקום שאפשר להקדים, הווי כאילו שופך דמים. כך פוסק השולחן ערוך. ואכן, כבר בתורה אנחנו מוצאים שאבותינו התייחסו למצוות פדיון שבועים כאל מצווה מיוחדת. אברהם, כידוע, סיכן את חייו ויצא למלחמה בארבעת המלכים שניצחו את חמשת המלכים כדי להציל את בן אחיו שנשבע, את לוט. בשביל פדיון שבועים הוא היה מוכן לסכן את חייו עד כדי כך. גם בספר במדבר, בתיאור מסעות בני ישראל, אנחנו קוראים, וישמע כנעני מלך ערד יושב הנגב, כי בא ישראל דרך האתרים, וילחם בישראל ואיש ממנו שבי. ואז ישראל יוצא למלחמה נגד הכנעני, וישמע השם בכל ישראל, ויתן את הכנעני, ויחרם את הם ואת הריהם, ויקרא שם המקום חורמה. בגלל השבי הזה, שחזל אגב פרשו, כמו שמובא ברשי על המקום, ואיש ממנו שבי, אינה אלא שפחה אחת, בגלל השפחה הזו, שאותה שווה הכנעני מעם ישראל, יצא כל העם למלחמה בכנעני, וניצח אותם בעזרת השם. למרות שחזל והמסורת היהודית התייחסה לפדיון השבויים בצורה כל כך חמורה, והתייחסה לשבי בתור צרה כל כך חמורה, בכל זאת לא נמנעה ההלכה מלקבוע גדרים ברורים מה מותר לעשות ומה אסור לעשות. באילו סיטואציות מותר לפדות את השבויים, ובאילו סיטואציות אסור לעשות זאת. המשנה במסכת גיטין קובעת, אין פודין את השבויים יתר על כדי דמיהן, מפני תיקון העולם. כלומר, לא פודים את השבויים יותר מכדי השווי שלהם, מפני תיקון העולם. מה זה תיקון העולם? והגמרא מביאה מחלוקת. היי מפני תיקון העולם, מפני תיקון העולם הזה. משום מה זה? משום דוח כדי ציבור ההוא, או דילמה, או אולי, משום דלא ליגרבו ולי תותפי. כלומר, יש פה שתי סיבות שהגמרא מביאה אותן בתור מחלוקת. לכאורה היינו יכולים לומר ששתי הסיבות רלוונטיות, אבל הגמרא אומרת שיש מחלוקת בשאלה הזו. סיבה אחת היא, משום דוח כדי ציבור. הציבור דחוק, הציבור תמיד צריך כסף, ואם יפדו את השבויים יתר על כדי דמיהן, הציבור, כספו של הציבור יידלדל והציבור יעשה עני. לכן אין פודים את השבויים יתר על כדי דמיהם, משום דוח כדי ציבור. כנראה שלפי הסיבה הזו, ההלכה מבינה שפדיון שבויים הוא מצווה חשובה במיוחד, ולכן כשהשובים דורשים מחיר הוגן, מחיר שאינו יתר כדי דמיהן, אז חייבים לפדות את השבויים, אפילו שגם זה יגרום לדוח כדי ציבור. אבל במקום שהשבויים דורשים יתר על כדי דמיהן, מחיר עודף, מחיר שלא מגיע להם, במקרה כזה אין פודים את השבויים מפני דוח כדי ציבור. זו הדעה הראשונה. הדעה השנייה המובאת שם בגמרא היא, שאין פודים את השבויים יתר על כדי דמיהם, משום דלא ליגרבו ולי תותפי, כדי שלא יבואו וישבו עוד. לפי הדעה הזו, אם השובים יראו שעם ישראל משלם הרבה כסף תמורת השבויים שלו, ומוכן לשלם אפילו יתר על כדי דמיהן, יותר ממה שהם שווים, אזי יבואו השובים, יבואו הגויים וישבו עוד. וכדי להציל את השבויים העתידיים האלו, כדי למנוע שביות נוספות, גזרו חכמים שאין פודים את השבויים יתר על כדי דמיהם, כדי שלא ישבו עוד. לפני שנמשיך, אני רוצה להעיר בהערת אגב, על שני עקרונות חשובים בהלכות מדינה העולים מהסוגיה הזו. מהנימוק הראשון שמביאה הגמרא, משום דוח כדי ציבורה, אנחנו למדים שלעיתים דוח כדי ציבורה, נימוק שהוא בעיקרו כספי, דוחה פיקוח נפש. שהרי ראינו ששבויים נמצאים בפיקוח נפש, שבוי יותר חמור ממוות, מרעב ומחרב, ובכל זאת, למרות זאת, אם יש דוח כדי ציבורה ויש לנו טעם נוסף של יתר על כדי דמיהן, שהשבויים רוצים מחיר שלא מגיע להם, אזי אין פה דין את השבויים. הרי לנו כלל חשוב בהלכות מדינה, שלעיתים גם דוח כדי ציבורה, גם נימוק כספי, כשהוא מתייחס לציבור כולו, גם הוא עשוי לגבור על פיקוח נפש. ועיקרון שני, הנלמד מהנימוק השני שמביאה הגמרא, כדי שהשובים לא יבואו לשבות שבויים נוספים, הרי יודעים אנו, שבהלכות פיקוח נפש, וכבר הרחבנו על כך בשיעורים בעבר, הכלל שטבעו הנודע ביהודה והחתם סופר, הוא שפיקוח נפש של חולה הנמצא בפנינו, רק הוא מתיר איסורי תורה. לא עוברים על איסור דאורייטה, כדי להציל חולה עתידי, שאולי בכלל לא יהיה. והרי במקרה זה, קבעה ההלכה, שלמרות שהשבוי שעכשיו נמצא בפנינו, נתון בסכנת חיים, והשבויים העתידיים הם רק בספק, מי יאמר לנו שאכן השובים יבואו לשבות עוד? בכל זאת, נימוקים מדיניים, נימוקים עתידיים, נימוקים של שיקולי מדיניות, עשויים לעתים בהלכות מדינה, כאשר מדובר על חברה גדולה, על קהל גדול, לגבור על נימוקים של פיקוח נפש. בהלכות מדינה, הכלל שטבעו הנודע ביהודה והחתם סופר של חולה הנמצא בפנינו, לא תמיד נכון. אבל נחזור לענייננו. הגמרא כאמור מביאה שני נימוקים לכלל של אין פודים את השבויים יתר על כדי דמיהם מפני תיקון העולם. נימוק אחד הוא דוח כדי ציבורה, דוח הכציבור, ונימוק שני הוא כדי שהשובים לא יבואו לשבות שבויים נוספים. הנפקמין, ההבחנה בין שני הנימוקים האלו, היא פשוטה. נניח לדוגמה שיש אדם שקרובו נשבע. אם הוא רוצה לבוא ולפדות את קרובו, הרי שלפי הנימוק הראשון של דוח כדי ציבורה, אין בכך שום בעיה. ולהפך, הוא רוצה לקחת את כספו ולקיים בו מצווה כל כך חשובה, ודאי נאמר לו יישר כוח ושילך לפדות אותו. הציבור לא נדחק, כיוון שהוא משקיע מכספו הפרטי כדי לפדות את קרובו. לפי הנימוק הזה איפה, כאשר אדם רוצה לפדות את קרובו או את חברו, אין בכך שום פגם. אולם לפי הנימוק השני, גם כאשר אדם רוצה לפדות את קרובו, סביר שיש בכך בעיה. הלא, השובים יבואו לשבות שבועים נוספים, והשבועים הנוספים, אותו קרוב לא יפדה גם אותם. אדם הפודה את השבוי הקרוב שלו, צריך לקחת בחשבון את ההשלכות העתידיות של מעשהו, ולכן סביר שגם במקרה זה שקרוב רוצה לפדות את קרובו, אנחנו נחמיר ונאמר שאסור לעשות זאת. זאת נפקמין הפשוטה. הלכה למעשה, האופן שבו נהגו הקהילות היהודיות לפדות את שבוייהן הוא מורכב. מצד אחד, כולנו מכירים את המעשה במערה מרוטנברג, אחד מגדולי הראשונים, אולי גדול ראשוני אשכנז, שנשבע וגזר עליו המלך מחיר שכנראה היה יתר על כדי דמיו, יתר על המחיר הרגיל שהיו נוהגים לגבות עבור שבוי. המלך מן הסתם ידע שהמערה מרוטנברג הוא גדול דורו, ולכן היהודים היו מוכנים לשלם כל מחיר כדי לפדותו, ואכן אנשי הקהילה רצו לפדות אותו בדמים מרובים, אולם המערם סרב וישב שנים ארוכות בכלא עד שנפטר בכלא כדי שלא יבדו אותו יתר על כדי דמיהם. אם כך אנחנו רואים הקפדה יתרה על האיסור הזה של אין פודים את השבועים יתר על כדי דמיהם, ואפילו המערם מרוטנברג היה שנים רבות בכלא כדי שלא יעברו על האיסור הזה ולא יבדו אותו יתר על דמיו. מצד שני, כולנו מכירים סיפורים מחיי הקהילות היהודיות, מהווי הקהילות היהודיות, שהיו פודים שבועים גם במחירים אסטרונומיים. וכולנו מכירים את הסיפורים על הגבאים המחטטים רגליהם בין עשירי הקהילה ומנסים לפדות שבוי או אסיר ואפילו בכסף רב. הרי לנו שלעיתים לא חששו לאיסור הזה והיו פודים את השבועים גם יתר על כדי דמן. מה נפסק להלכה? להלכה השולחן ערוך בעקבות הרמב״ם פוסק כך: אין פודים השבועים יתר מכדי דמיהם, יותר מכדי דמיהן, מפני תיקון העולם, שלא יהיו האויבים מוסרים עצמם עליהם לשבותם. אם כך נראה שהשולחן ערוך והרמב״ם פסקו כמו הטעם השני שבגמרא, הטעם שדלא לגרבו תפי, כלומר שלא יבואו לשבות שבועים נוספים. ולכן, אם נחזור לנפקמינה שהזכרנו קודם, גם אדם שרוצה באופן פרטי לפדות את קרובו שנשבע, אסור לו לעשות זאת, שמה יבואו האויבים למסור עצמם לשבות שבועים נוספים, והקהילה כולה תסבול מפדיון השבוי הזה. כך נפסק להלכה כמו שאמרתי ברמב״ם, בשולחן ערוך, ורוב הראשונים באמת ככה פסקו. ישנם כמה ראשונים שפסקו כמו הנימוק הראשון, אבל רוב הראשונים העדיפו להלכה את הנימוק השני. מהו כדי דמיהן? מהו המחיר שניתן לשלם עבור שבוי? בעבר בתקופת הגמרא, כדי דמיהן היה מחירו של עבד בשוק, המחיר שאותו עבד נמכר בשוק. כיום נחלקו הפוסקים בשאלה זו. המערה מלובלין כתב שלא מצאנו בפוסקים שהמחיר השתנה, ולכן עדיין צריך ללכת לראות כמה בזמן הגמרא עבד היה נמכר בשוק, מהו מחירו של עבד, וזהו כדי דמיו של האיש השבוי. יתר על כדי דמיו אסור לשבות. לעומת זאת, אחרונים אחרים, הרדב"ז כתב שהיום אין לנו עבדים ואין שוק עבדים, ולכן הקריטריון של הגמרא של עבד הנמכר בשוק לא רלוונטי לגבינו, ולכן אין פודים את השבועים יתר על כדי דמיהן, הכוונה היא בימינו ליותר מהמחיר הנהוג. המחיר שנהוג לשלם עבור שבוי זה המחיר שמותר לנו ואנו חייבים לשלם עבורו. יותר מזה, נכנסים אנו לסוגיית הגמרא ולאיסור המפורש של אין פודים את השבועים יתר על כדי דמיהן. מאז הוקמה מדינת ישראל, הפכה השאלה של אין פודים את השבועים יתר על כדי דמיהן לשאלה קריטית במיוחד ורלוונטית יותר מאי פעם. הדיון ההלכתי וגם הדיון המוסרי והציבורי בשאלה הזו של פדיון שבועים מתחלק לשניים. מקרה אחד הוא מקרה של חיילי צה"ל. חיילי צהל שנחטפים ונשבים על ידי מדינות זרות או על ידי ארגוני טרור, והמדינה נדרשת לשלם בדרך כלל לא כסף אלא בשחרור אסירים, שחרור רוצחים, כדי לפדותם. זו שאלה ראשונה. שאלה שנייה היא השאלה של אנשים שאינם חיילי צהל, של אזרחים, של בני ערובה, שנשבים שוב על ידי מדינות או על ידי ארגוני טרור, ודורשים תמורת שחרורם שחרור אסירים, רוצחים ומחבלים אחרים. האם מותר למדינה להיענות לדרישות אלו? האם מותר לה לפדות שבויים? האם מותר בסיום מלחמה לעשות הסכם של חילופי שבויים, שבו אנו משחררים את כל השבויים שאנו שווינו, והצבאות הזרים משחררים את כל השבויים שהם שוו? לכל השאלות האלו התייחסו הפוסקים האחרונים. יש מאמר חשוב מאוד של הרב ישראלי, ועוד מאמר חשוב מאוד של הרב גורן, ועוד כמה מאמרים שפורסמו בתחומין של הרב קלאב, של הרב ורפטיג, שאנחנו נראה את העקרונות העולים מהם. אני רוצה להתחיל בדיון על שחרור שבויים שהם חיילי צהל, ולאחר מכן להגיע לבני ערובה ולאזרחים. כאשר אנחנו מדברים על שחרור שבויים שהם חיילי צהל, הזכירו הפוסקים סוגיה נוספת הנוגעת לפדיון שבויים, סוגיה עוסקת באדם המבקש לפדות את אשתו. המשנה בכתובות כותבת שאחד מהדברים שאדם מתחייב כלפי אשתו זה לפדותה. כותבת המשנה, נשבת, האישה, חייב לפדותה. ואם אמר, הרי גיטה וכתובתה ותפדה את עצמה, אינו רשאי. אדם אינו רשאי לומר, כאשר אשתו נשבת, טוב, אני אגרש אותה, הנה הגט שלה, אני נותן לה את הכתובה, אפשר לפדות אותה מהכסף של הכתובה. אדם אינו רשאי לעשות כן. כאשר אדם נושא אישה, אחד מעשרת הדברים שמונה הרמב״ם שאדם מתחייב כלפי אשתו, הוא חיוב פדיון. אדם חייב לפדות את אשתו. ולכן גם אם התשלום עבורה יותר גבוה מכל הכסף של הכתובה שלה, והאדם כאילו מפסיד עליה, עדיין הוא חייב לפדותה, זה אחד מהדברים שהוא מתחייב כלפי אשתו. הגמרא במקום דנה בגבולות של חובת הפדיון הזאת. תנו רבנן, נשבת, והיו מבקשים ממנו עד 10 בדמיה, פי 10 ממה שהיא שווה, פעם ראשונה פודה, מכאן ואילך רצה פודה, רצה אינו פודה. כלומר, בפעם הראשונה שהאישה נשבת, הבעלה חייב לשלם כל סכום כדי לפדותה. מכאן ואילך זה לא כלול במה שהוא התחייב כלפיה בכתובה. רבן שמעון בן גמליאל אומר, אין פודין את השבועים יתר על כדי דמיהם מפני תיקון העולם. רבן שמעון בן גמליאל, שכנראה הוא זה שאמר גם את המשנה שהזכרנו בראשונה, המשנה במסכת גיטין, הוא טוען שאין אדם חייב לפדות את אשתו כאשר דורשים ממנו פי 10 בדמיה, כאשר דורשים ממנו מחיר מופרז, שכן אין פודים את השבועים יתר על כדי דמיהם מפני תיקון העולם. להלכה, פסק הרמב״ם בהלכות אישות, וכך פסק גם השולחן ערוך, אין מחייבין את הבעל לפדות את אשתו ביתר על דמיה, אלא כמה שהיא שווה כשאר השבויות. מכאן, שהרמב״ם פסק להלכה כדעת רבי שמעון בן גמליאל, שאין פודים את השבויים יתר על כדי דמיהם, נאמר גם בסיטואציה הזאת, גם כאשר אדם בא לפדות את אשתו, אסור לו לפדות אותה יותר מכדי דמיו. אמנם, אם נסתכל ברמב״ם, בלשונו של הרמב״ם, נראה שהוא לא כותב אסור לבעל לפדות את אשתו יתר על דמיה, אלא אין מחייבין את הבעל לפדות את אשתו. אין עליו חובה לפדות את אשתו יתר על דמיה, אבל לכאורה עולה מהרמב״ם, וכך גם לשון השולחן ערוך, שאין איסור לעשות זאת. בעל רשאי לפדות את אשתו יתר על דמיה. למה הבעל מותר לו לעשות את זה? ראשונים אחרים כתבו זאת במפורש, כתבו במפורש שהבעל רשאי לפדות את אשתו גם יתר על דמיה, והסבירו. כל הגזרה של אין פודים את השבויים יתר על ידי דמיהן, לא הייתה באדם הפודה את עצמו. לאדם מותר לפדות את עצמו בכל מחיר. אדם שנמצא בכלא, ויש לו מספיק כסף מחוץ לכלא כדי שישתמשו בו לפדות אותו, מותר לעשות זאת, מותר לאדם לפדות את עצמו. אדם לא צריך לקחת על הראש שלו את החשש לשבויים עתידיים, כאשר הוא בכספו יכול להציל את עצמו, בלי להיעזר בקהילה. כתבו הראש והתוספות, שאדם הפודה את אשתו, גם בזה לא נאמרה הגזרה. כי אשתו כגופו, וכל אשר לאיש ייתן בעד נפשו, ולכן כשם שאדם יכול לפדות את עצמו אפילו יתר על כדי דמיו, כך גם מותר לו לפדות את אשתו יתר על כדי דמיה. אנחנו רואים כאן עיקרון מאוד מעניין. רואים שכאשר אדם מתחייב לאשתו בכתובה לפדות אותה, יש לזה השלכות לא רק לדיני ממונות, יש לזה השלכות ציבוריות כלליות. ראינו שאין פודים את השבויים יתר על כדי דמיהם, כדי שהשובים לא יבואו לפדות שבויים נוספים. ובכל זאת, אם אדם מתחייב כלפי אשתו שהוא יפדה אותה, ההתחייבות הזאת כלפיה גוברת על האיסור של אין פודים את השבויים, וגוברת על החשש שמא השובים יבואו לפדות שבויים נוספים. מכאן למד הרב ישראלי, שכאשר ישנה אחריות, כאשר אדם אחראי כלפי חברו שהוא יפדה אותו משוויו, האחריות הזאת גוברת על הדין של אין פודים את השבויים יתר על כדי דמיהם. אין פודים את השבויים, נאמר בסיטואציה רגילה, כאשר האחריות של האנשים שבחוץ לגורל השבויים, הוא כאחריות של כל אדם מישראל לגורל חברו. כל ישראל ערבים זה בזה, ולכן אנחנו מוכנים לחטט רגלינו ולגבות כסף רב כדי לפדות שבוי. אבל לא יתר על כדי דמיו, כדי שלא יבואו לפדות שבויים נוספים. אנחנו אחראים גם כלפי אנשים שעוד לא נשבו. אבל אדם שיתחייב כלפי חברו, או אדם שיתחייב כלפי אשתו, שהוא יפדה אותו, האחריות הזאת שלו, החובה הזאת שלו כלפיו, גוברת על העיקרון של אין פודים את השבויים יתר על כדי דמיהם. מכאן אמר הרב ישראלי, שאם יבוא אדם לעשות פוליסת ביטוח, ילך לחברת ביטוח, ישלם כסף בכל חודש, כדי שאם חס וחלילה ייפול בשבי, החברה תפדה אותו. במקרה כזה יש לחברה אחריות כלפיו, יש לה חוב כלפיו לפדות אותו בכל מחיר, ולכן גם אם ייפול בשבי והשובים ידרשו עבורו יתר על כדי דמיו, חברת הביטוח תהיה חייבת לפדות אותו, ובזה לא נאמר אין פודים את השבויים יתר על כדי דמיהם. ומכאן ממשיך הרב ישראלי, הוא מסיק שהוא הדין גם ביחס לחיילים שנשבו. כותב הרב ישראלי, מנקודת מבט זו, יש לראות את חובת המדינה בפדיון שבויי המלחמה. שכיוון שאלה, החיילים, יצאו למלחמה בשליחות המדינה ומטעמה, להגנת העם היושב בציון, הרי קיימת ועומדת התחייבות בלתי כתובה, אבל מובנת מאליה, שכל צדקי, כלומר כל השתדלות שיש בידי המדינה לעשות בגבולות סבירים שאינם פוגעים בביטחונה הכללי כדי לפדותם במקרה שיפלו בשבי, חייבים לעשות. וכשם שקיימת התחייבות מעין זו לדאוג לרפואתם והבראתם במקרה של פציעה ונכות, וכן לדאוג למשפחותיהם במקרה של ייפגם חס וחלילה במלחמה, כן לא נופל מזה החיוב לנקוט כל פעולה שהיא לשם הוצאתם מן השבי. כאשר אדם מתגייס לצהל, המחיר, חלק מהמחיר שמשלם את המדינה תמורת שירותו בצהל, תמורת הסתכנותו, סכנת חיים למענה, הוא ההתחייבות שלה, התחייבות מוסרית, לפדות אותו מהשבי. מעתה מדינה הפודה את שבוייה, את שבויי הלוחמים, את חייליה השבויים, איני כמו קהילה בעבר של גובים כסף בגלל שכל ישראל ערבים זה לזה לפדות שבוי. המדינה פודה את החיילים שלה, זה כמו אדם הפודה את עצמו, כמו אדם שהתחייב לאשתו לפדות אותה, שהוא יכול לפדות אותה, ולעיתים אולי אפילו חייב לפדות אותה, יתר על כדי דמיה. ולכן כל הדין של אין פונים את השבויים יתר על כדי דמיהם לא נאמר במקרה זה. כמובן שהשיקולים שהוזכרו בגמרא כנימוק לדין של אין פונים את השבויים, רלוונטיים גם בימינו. צריך לשקול את דוחק הציבור, צריך לשקול את הסיכון שהשובים יבואו לשבות שבויים נוספים, אבל כאשר אנשי הביטחון וראשי המדינה שוקלים את השיקולים האלו ומגיעים למסקנה שעסקת השבויים לא תסכן את ביטחון המדינה ולא תגרום נזק יותר מדי, וכמובן שהדבר נתון לשיקול דעת שלהם, לביטחון המדינה, רשאים הם לפדות את השבויים, את חיילי צהל השבויים, אפילו יתר על כדי דמיהם. כך כתב הרב ישראלי. כמעט באותה לשון ובשיקולים הלכתיים דומים להפלי, התייחס לעניין גם הרב גורן. הרב גורן כתב את תשובתו בעקבות עסקת ג'יבריל, עסקה עם אחד מארגוני המחבלים, שבה מדינת ישראל שחררה אלפי מחבלים, תמורת כמה שבועים, ארבעה שבועים אם אני לא טועה, שהיו בשבי ארגון הטרור. הרב גורן פותח בסקירה הלכתית של הדין של אין פודים את השבויים יתר על כדי דמיהן. לאחר מכן הוא סוקר את ההיסטוריה של העסקאות חילופי השבויים האלו. הוא מראה שבכל פעם שמדינת ישראל שחררה רוצחים, הללו שבו לרצוח, ואכן הסכנה שהגמרא מדברת עליה, שהם יבואו לשבות שבויים נוספים, אכן התממשה. ולכאורה נראה למי שעוצר באמצע התשובה שלו, שהמסקנה חייבת להיות שלילית, שאסור לפדות את השבויים יתר על כדי דמיהן. ממשיך הרב גורן וכותב, אולם על אף כל האמור לעיל, ייתכן שבמקרה של שבויי מלחמה, של חיילים שנשבו תוך מילוי שליחות של המדינה ששלחה אותם למשימות המלחמה, מוטלת חובה קדושה לעשות הכל לשחרורם, ואין עליהם כלל המגבלות של המשנה, אין פודין את השבויים יתר על כדי דמיהן. מדוע? מסביר הרב גורן, משום שחיילינו נפלו בשבי במילוי שליחות המדינה, ייתכן שעל המדינה מוטלת החובה הבלתי מעורערת לפדותם ולהוציא אותם מסכנה הקלה ביותר, ואין עליהם שום מגבלות של פדיון שבויים דאלמה, משום שהאחריות על חייהם מוטלת על המדינה ששלחה אותם לקרב ממנו לא חזרו. ואין להתחשב בעת שחרורם בסיכון ביטחוני כביכול ששחרורם עלול לגרום לציבור ולמדינה, מפני שכל שאנו אחראים לנפילתם בשבי, עלינו לעשות כל מאמץ לשחרר אותם מהשבי, ואפילו כשלא נשקפת להם סכנה בשבי. ואין המדינה יכולה לשחרר עצמה מנקיטת כל האמצעים להוציאה מן השבי, ואין להפעיל בהם הקריטריון של כדי דמיהם או יתר על כדי דמיהם. הרב גורן מוסיף כאן עניין נוסף. לא רק שיש אחריות מכוח זה שהתחייבנו כלפיהם, שהמדינה התחייבה לחייליה לעשות הכל כדי לפדותה מן השבי, יש כאן התחייבות גם כי אנחנו גרמנו להם את זה. תארו לעצמכם אדם שגורם לחברו להישבות בשבי. כלום יעלה על הדעת שאחר כך הוא יכול להימלט מלעשות כל דבר כדי לשחררו, כי אין פודים את השבויים יותר על כדי דמיהן? זאת חובה אישית שלו. יש עליו חובה, בגלל עוול שהוא עשה לחברו, לפדות אותו מן הכלא. סביר שבמקרה זה לא נאמרו הדינים האלו של אין פודים את השבויים יתר על כדי דמיהן. אף כאן אומר הרב גורן, אנחנו שלחנו אותם למלחמה. אנחנו שלחנו את החייל הזה למקום שבו הוא נשבע, והוא תפקד שם בשליחותנו. אין אנחנו יכולים עכשיו לרחוץ בניקיון כפינו, ולומר שאיננו מוכנים לשחררו כדי שלא יפדו שבויים נוספים. אנחנו שלחנו אותם לשם, ולכן יש עלינו אחריות לפדותו, ואפילו בדמים מרובים. כך כותב הרב גורן. לכן, הלכה למעשה, באמת רוב הפוסקים, לפחות מהזרם הציוני דתי, אלו שמייחסים חשיבות למדינה ולרשויותיה, פסקו שכאשר עומד על הפרק הנושא של פדיון שבויים שהם חיילי צה"ל, המשנה של אין פודים את השבויים יתר על כדי דמיהן היא רלוונטית. רלוונטית כדי להנחות אותנו, להראות לנו שיקולים שאנחנו צריכים לקחת בחשבון, והשיקולים, כמו שאמרתי, רלוונטיים תמיד. אבל אין להתייחס למשנה הזאת בתור איסור קטגורי, בתור איסור שאומר אין פודים את השבויים, ולכן אסור לפדות אותם יתר על כדי דמיהן, יותר מאשר שבוי כנגד שבוי. יש לשקול, יש לבחון, ויש לראות האם במקרה הספציפי או בעסקה הספציפית שעליה מדובר, יש היתר לפדות את השבויים, את שבויי חיילי צה"ל שאנחנו שלחנו בגלל האחריות המיוחדת המוטלת עלינו לגורלם, או שמא יש לדחות את זה כיוון שהסכנה לגורל המדינה או לביטחון המדינה היא חמורה מדי. כמו שאמרתי, הנושא של פדיון חיילי צה"ל השבויים הוא שונה לחלוטין מבחינה הלכתית מהנושא השני של פדיון שבויים שאינם חיילי צה"ל, חטופים אזרחים, בני ערובה, שאותם מבקשים המחבלים להחליף תמורת שבויים שאנחנו שווינו להם. ביחס לבני ערובה, כל הנושא שדיברנו עליו של אחריות המדינה לגורל אזרחיה, הרבה פחות שייך. אמנם קיימת אחריות למדינה לגורל כל אזרחיה, ובוודאי כאשר השבי שלהם הוא חלק ממלחמה במדינת ישראל, אבל האחריות הזאת פחותה בהרבה כלפי אזרחים מאשר כלפי חיילים. וכלפי אזרחים, סביר שהמחויבות הזו דומה למחויבות של הקהילה בעבר כלפי תושביה, שעליה למדנו שאין פודים את השבויים יתר על כדי דמיהן. נחלקו הפוסקים האם הדין של אין פודים את השבויים יתר על כדי דמיהם נאמר גם במקרה של סכנת נפשות, כאשר השבוי נתון לסכנת נפשות מיידית ועלולים להורגו. תוספות כתבו שבמקום סכנת נפשות פודים את השבועים גם יתר על כדי דמיהן. כל הדין שנאמר במשנה נאמר רק בשבועי שאיננו נתון בסכנת נפשות. כך פסק גם המהרש"ל, הים של שלמה, ולעומתם המהר"ם מלובלין פסק שגם במקום סכנה אין פודים את השבועים יתר על כדי דמיהן, וסכנת נפשות לא דוחה את הדין הזה. כך כתב, כמו שאמרתי, המהר"ם מלובלין. הפוסקים בימינו דנו בשאלה הזו של פדיון שבועין יתר על כדי דמיהן כאשר הם נתונים בסכנת חיים, והגיעו כל אחד מהם למסקנה אחרת. הרב קלאב, במאמר שפרסם בתחומין, כתב שכיום שהמחבלים הצירים שברצונם לחטוף ולהרוג בני ישראל, ואנחנו רואים שבאמת הם משתדלים לעשות זאת ואינם חסים על אנשים, נשים וטף, זו ממש סכנת נפשות לשחרר מחבלים, ואסור לעשות כן, אפילו למאן דאמר משום דוחקא דציבורא, ובוודאי למאן דאמר משום שלא ישבו יותר, וגם המחבלים מצטרפים לחיילים הלוחמים בנו, והם מהווים סכנה גם אם אינם חודרים לארצנו, ולכן אסור לעשות זאת. על כן נראה, כותב הרב קלאב, שאין לשחרר מחבלים ורוצחים תמורת שבועים, לא רק רבים כנגד אחד, אלא אפילו אחד כנגד אחד, מפני הסכנה העתידה. וגם הוא כותב שאין הדברים אמורים בהחלפת שבועים בתור מלחמה, בגלל שאז מנהג העולם הוא להחליף את כל השבועים שלנו תמורת כל השבועים שלהם. כך כתב הרב קלאב. לעומת זאת, הרב שאול ישראלי, במאמרו שהזכרתי קודם, הסיק מאותם מקורות הלכתיים מסקנה הפוכה. כותב הרב ישראלי, ציינו בראשית דברינו מהתנהגותו של אברהם אבינו עליו השלום, שלא רק חסך מכספו אלא גם סיכן את עצמו להצעתו של לוט, ולא מצאנו בזה שום הערה של ביקורת על מעשהו בחז"ל. להפך, חז"ל דרשו על זה את הכתוב, משמועה רע לא יירא, ודרשו את זה לשבח. אמנם, כותב הרב ישראלי שאין להשוות, זה קצת שונה מה שהיה אצל אברהם אבינו. לבסוף הוא פוסק, על כן הדבר נראה להיות שקול, ונתון להכרעת אנשי הביטחון. מסקנתו של הרב שאול ישראלי, אם כך, היא הפוכה לחלוטין. אנשי הביטחון וראשי הצבא וראשי המדינה צריכים לשבת ולראות, לבחון את העסקה המתגבשת, לראות האם מה הסכנה שבה לגורל המדינה, מה הסכנה לגורלו לחייו של השבוי, ועל פי זה להחליט. ומסתבר שהמשנה, האיסור של אין פודים את השבויים יתר על כדי דמיהן, לא תופס פה מקום מוחלט כמו שהיה נראה לנו מלכתחילה. לסיום אני רוצה להזכיר שני דברים נוספים. דבר ראשון, יש מאמר מעניין של הרב איתמר ורפטיג שטוען שיש עוד איסור שמעורב בעניין בימינו. יש איסור, לא תיקחו כופר לנפש רוצח אשר הוא רשע למות כמות יומת. אדם שהוא אשם ברצח ונידון למוות, אסור לקחת כופר לנפשו ולשחררו מהכלא או לשחררו מדין המוות הרובץ עליו. כותב הרב איתמר ורפטיג, גם כיום, כאשר בדרך כלל אין פוסקים דין מוות על מחבלים ורוצחים, כאשר משחררים אותם יש לקחת בחשבון את האיסור הזה. יש לדעת שאנחנו עוברים על איסור נוסף, על איסור שלא תיקחו כופר לנפש רוצח אשר הוא רשע למות כמות יומת. עוברים על האיסור הזה ומשחררים רוצחים. צריך לקחת את זה בחשבון, וגם אם סביר שאין בכוחו של האיסור הזה להכריע את הכף, שהרי ממילא אנחנו מדברים על איסורים חמורים, עדיין יש לקחת אותו בחשבון. מעבר לכך, ייתכן שגם אם משחררים רוצחים יש לפחות לגרש אותם מהארץ, כדי שלא לעבור על המשך הפסוק, ולא תחניפו את הארץ אשר אתם בא, כי הדם הוא יחניף את הארץ, ולארץ לא יחופר לדם אשר שופח בה, כי אם בדם שופחו. לארץ לא יחופר, ולכן לכל הפחות יש לדאוג לכך, שרוצחים ששוחררו לא יסתובבו בארץ הקודש, ולא יתמאו את הארץ. נקודה שנייה שרציתי להזכיר, היא הבדל שאני חושב שהפוסקים לא התייחסו אליו מספיק, בין הסיטואציה הקיימת כיום לבין הסיטואציה הקיימת בימי קדם. כבר עמדנו על כך שהמחיר שמדובר עליו בגמרא אינו המחיר שמדובר עליו כיום. בגמרא מדובר על חבורת שובים ששובים שבועים ומבקשים תמורתם כסף. כיום מדובר על שובים ששובים אנשים או חוטפים אנשים או חיילים ודורשים תמורתם שחרור אסירים. בתקופת הגמרא השובים הללו היו כנופיות של אנשים שחיפשו דרך קלה להרוויח כסף. אם לא היו שובים אנשים מישראל, נניח לדוגמה שהיו רואים שיהודים אינם פודים את שבוייהם, היו הולכים לשבות אנשים מאומות אחרות שאולי עשירים יותר, ואולי פודים יותר את שבוייהם. מעתה, אילו היו השובים האלו יודעים שהיהודים מוכנים לפדות את שבוייהם בכל מחיר, היו מרכזים את המאמצים שלהם כלפי היהודים דווקא, ושובים יותר יהודים, לא בגלל אנטישמיות, אלא בגלל רצון לעשות כסף קל. זה היה המצב בימי קדם, בימי הגמרא, בימי הראשונים, על זה היה מדובר. המצב בימינו הוא שונה לחלוטין. השבויים שאנחנו מדברים עליהם והחטופים שאנחנו מדברים עליהם נשבו כחלק ממלחמה. גם אם אנחנו לא נשחרר את השבויים יתר על כדי דמיהן, החוטפים לא יבואו להתחיל לשבות שבויים מאומות אחרות. המלחמה שלהם היא נגד מדינת ישראל ונגד העם היהודי, ולא נגד אומות אחרות. ולכן השיקול של אין פודים את השבויים יתר על כדי דמיהן, יש לזכור שהמחבלים מנסים לפגע במדינת ישראל בכל מקרה, ובכל מקרה מנסים לחטוף כמה שיותר, לשבות כמה שיותר, ולהרוג כמה שיותר. ויש רגליים לדעה, שכמובן אנשי ביטחון צריכים לבחון האם היא נכונה, שאם אנחנו לא נפדה את השבויים שלנו, הם יבואו לכל היותר להרוג את השבויים בפעם הבאה במקום לשבות אותם. אולם מספר מעשי החבלה שנעשים לא יקטן. כמובן כנגד זה יש לשקול את שחרור המחבלים שיחזרו ככל הנראה לסורם, והכרעה בנושא, כמו שאמרתי, לדעת רוב הפוסקים, נתונה לאנשי הביטחון. ונקודה אחרונה למחשבה לפני סיום. המשנה קובעת שאין פודים את השבויים יתר על כדי דמיהם, קובעת מיד אחר כך איסור נוסף, שאף הוא מתייחס לשבויים. אין פודים את השבויים יתר על כדי דמיהם מפני תיקון העולם, וראינו, ואין מבריחין את השבויים מפני תיקון העולם. רבי שמעון בן גמליאל אומר, מפני תקנת השבויים. אסור להבריח שבויים משוויים מפני תיקון העולם, כדי שלא יבואו השובים להתעלל יותר בשבויים שבידם, או כדי שלא יבואו להתעלל יותר בשבויים עתידיים. גם איסור זה, כמו האיסורים שעליהם דיברנו במהלך השיעור, גם הוא נפסק ברמב״ם, ובעקבות זאת בשולחן ערוך, כותב השולחן ערוך, אין מבריחין השבויים מפני תיקון העולם, שלא יהיו האויבים מכבידים אולם עליהם ומרבים בשמירתם. סביר להניח שאין אדם שיאמר שהאיסור הזה תקף כיום כשם שהוא היה תקף בעבר. כאשר מדובר על סיטואציה של מלחמה, לו הייתה ישראל יודעת היכן שבוייה, והיה יכולת בידה, ואנשי הצבא היו ממליצים לצאת למבצע צבאי לשחרורם, לא היה איש שהיה מעלה את המשנה הזו כנימוק להימנע משחרור זה. כאשר ישראל יצאה למבצע אנטבה ושחררה את השבויים, סביר שהיא לא עברה על האיסור של אין מבריחין השבויים מפני תיקון העולם, למרות שבפעם הבאה שישבו שבויים, אכן, כמו שכותב השולחן ערוך, יכבידו אולם עליהם וירבו בשמירתם כדי שלא ישבו אותם שוב. הרי לנו שהמצב כיום של מדינה שמנהלת מלחמה נגד אויביה, ובמסגרת המלחמה הזו ישנם שבויים, ישנם פעולות לשחרור שבויים, וישנם עסקאות לשחרור שבויים, כאשר הפעולות האלו אינן מצליחות, זהו מצב שונה לחלוטין מאשר המצב בימי קדם של כנופיות השובות שבויים למטרות כספיות גרידה.